ללמד. דיברנו משבועיים זה היה, אני כבר לא זוכרת, נראה לי לפני שבועיים. קודם כל תודה על המשלוח מנות. תודה רבה, מצאתי את זה ליד הדלת. לא הייתי בבית בדיוק. והטעים ומאוד משמח. הייתי שמחה להחזיר, אבל נעלמתם. טוב, תודה. אז כתוב לנו כך, ויאמר אליהו לכל העם, גשו אליי, אני מזכירה, זה אחרי שהוא נתן צ'אנס לנביאי הבעל להראות שאלוהים נענה להם, והוא לא נענה להם, ולא ירדה אש מן השמיים, ואת המזבח הם הצליחו להרוס, והקורבן עמד ללא שום שינוי. לא ירדה אש מן השמיים, ועכשיו הגיע התור של אליהו הנביא, והוא אומר כך, ויאמר אליהו לכל העם, גשו אליי, ויגשו כל העם אליו, יכול להיות שגם היה איזה פחד, זה יראה ממנו. בכל אופן, אנחנו הרי מכירות אותו כאדם שכנראה לא תמיד דיבר בנחת, וכשהוא דיבר, אז הוא דיבר בצורה יותר תקיפה, והמראה שלו מן הסתם היה עורר איזושהי יראה גדולה. ועצם זה גם שהם נתנו צ'אנס לצד השני של המתרס, זה אולי גם גרם להם לאיזושהי בושה, אז עכשיו הוא מקרב אותם, והוא אומר להם בשפה מאוד רכה, גשו אליי. ויקשו כל העם אליו, וירפא את מזבח השם מהרוס. אז על זה דיברנו, בזה התרכזנו בשיעור הקודם, שאליהו הוא הרופא של עם ישראל. למדנו את זה מהצד לא מהפשט, כן? זה לא היה שיעור של פשט. הראינו שאליהו הוא הרופא, הוא בא מהגלעד, הראינו פסוקים מירמיהו. הצורי אין בגלעד, אם רופא אין שם, כן, אליהו הנביא בעומק המשבר של חורבן בית ראשון, כבר זועק אל הרופא, כן, הוא כבר מחפש את הרופא, הוא לא מחכה שהגלות אפילו תתחיל, כן, הוא כבר זועק, איפה הרופא, איפה אתה, האם אתה איתנו. אז הוא הרופא, ולכן הפסוק אומר, וירפא את מזבח השם הארוס, כי אמרתם נכון, שמזבח לא מרפים. מזבח מקימים, מזבח משפצים, מזבח בונים. אז זה היה לנו קשה, והבנו מעומק הדברים, ומשילוב של הרבה מאוד מקורות, שאחדנו אותם לאיזשהו רעיון אחד, בעזרת השם, שאליהו הוא המרפא, והוא גם לעתיד לבוא, ירפא אותנו לפני בוא המשיח, כמו שכתוב, וישיב לב אבות על בנים. הוא הרופא לשבורי הלב, ולאותם אלה שעוד לא ישכילו לעלות על הגל. מעבר לזה, יש גם פשט, נכון? אז אם הם הרסו את המזבח, מה עכשיו צריך לעשות? זה כתוב, פסוק למד א', יורדים לרובד של הפשט, של העולם הזה. ויקח אליהו 12 אבנים, כמספר שבטי בני יעקב אשר היה דבר השם אליו למור ישראל יש מך, ויבנה את האבנים מזבח בשם השם. מה אנחנו רואים? שהוא בונה. כן, אנחנו מבינים שהם הרסו, הוא בונה, והוא לוקח 12 אבנים. למה 12 אבנים? כמספר שבטי בני יעקב, אשר היה דבר השם אליו למור ישראל יש מך. מה אתם אומרות על זה, על הפסוק הזה? יש לכם שאלות, יש לכם הערות, איזשהו קושי? אפשר לשאול למה דווקא 12 אבנים, נכון? מה הקשר עכשיו בין המזבח הזה לבין 12 השבטים? למה המזבח צריך להיות בנוי דווקא מ-12 אבנים? כן, גילת? מישהי אחרת רוצה להגיד משהו? הערה אחרת? אוקיי, אז יש לנו פה 12 אבנים כמספר שבטי בני יעקב, והפסוק ממשיך, אשר היה דבר השם אליו לאמור, ישראל יהיה שמך, למה השם שלו מתחלף עכשיו? קודם קראנו לו יעקב בתחילת הפסוק, למה עכשיו השם שלו מתחלף לישראל? אז צריך להבין שיש פה שתי קומות. אני לא נכנסת עכשיו לכל המקורות, כי איבדנו כמה שיעורים, אני רוצה טיפה יותר להזדרז כאן. אז רק נסכם את זה ונאמר, יש פה שתי קומות של הכנה, הכנה פיזית והכנה רוחנית. קודם כל צריכה להיות הכנה פיזית, חומרית. 12 השבטים צריכים להגיע כולם לארץ ישראל, לשבת על הקרקע הזאת. בלי זה לא יהיה עם אחד. כי מתי הקדוש ברוך הוא מתגלה? והיה השם למלך על כל הארץ, ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. הקדוש ברוך הוא מתגלה אלינו אחד, כשאנחנו עם אחד שלם. במצב של הדור של אליהו, כששתי הממלכות מפולגות, ולעם ישראל יש שני ראשים, יש שני קודקודים, זה חילול השם. זה לא המצב שצריך להיות, כי פה לא מתגלה השם אחד, ושמו אחד, איפה יש לו שם אחד? ההפך, יש לו שני שמות. יש לו את הופעת עשרת השבטים, זה שם אחד, ויש לו את הופעת ממלכת יהודה, שבתוכה נמצא בית המקדש, זה השם השני. אליהו עכשיו יוצר פה איזושהי מציאות עתידית, סגולית, אופטימלית. המצב הכי טוב, המצב השלם צריך להיות, ש12 השבטים יושבים פה על אדמתם במדינה אחת מאוחדת. לאחר מכן, אשר היה דבר השם אליו למור ישראל יהיה שמך, לאחר שנהיה כאן בשלמות פיזית, אפשר יהיה לבנות את הקומה הרוחנית. מהי הקומה הרוחנית? ישראל. למה ישראל היא הקומה הרוחנית ויעקב היא הקומה היותר חומרית? רואים את זה מהשם. מה אנחנו שומעים ביעקב? את העקב. ויעקב הוא גם הדמות שעברה הרבה מאוד סיבוכים בעולם הזה. כבר בתור ילד, כבר בתור עובר זה מתחיל. מלחמות. אחר כך עם האח הלא פשוט הזה שהוא היה צריך לחיות איתו, בורח ממנו. חושבים שהוא מגיע אל המנוחה ואל הנחלה, אוי ווי, עכשיו הוא נפגש עם לבן הארמי. חושבים שהוא מגיע לארץ ישראל וכבר סוף סוף יהיה פה שקט? לא, מעשה שכם, מדינה, מעשה יוסף וכותון את הפסים. כל החיים של יעקב הם מלאים בבעיות, בעיות מסוג הבעיות שקיימות לנו בעולם הזה, עם ההורים, עם האחים, עם המשפחה של החתן שלא תמיד מסתדרים, עם החמות או עם איך שקוראים לזה, עם השכנים, עם האויבים, עם ה... כן? עשיו חוזר ופוגש אותו, אחר כך בעיות שבתוך המשפחה לא הכל מסתדר, יש קנאה, כביכול בעיות שהן ברובד של העולם הזה. אז זה יעקב. ישראל זה ישר אל, ישר אל. כי שריתה, פה כבר יש מדרגה רוחנית שישראל הוא מסוגל להיות שררה על העולם. מתי נהיה מסוגלים להיות שררה על העולם? לא במובן של אכזריות. מתי אבל נהיה מסוגלים להיות המפקדים של העולם, המובילים של העולם? לא רק שתהיה לנו קומה פיזית, זה יכול להיות בהרבה עמים, אלא כשתהיה לנו הקומה הרוחנית, כשנהיה מלאים בתורה, כשתהיה לנו פה נבואה בעזרת השם, כל הדברים האלה הם בהתפתחות. אז אליהו הנביא, אצלו הכל כלול, הכל כלול. כשהוא עושה משהו, אז זה ראייה לנצח, זה פעולה נצחית. זה פעולה לא לרגע זה, לא לדור הזה, לא למה שיהיה עכשיו, כי עשרת השבטים לא יתאחדו בקרוב עם, 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 עם ממלכת יהודה. זה לא יקרה, הם אוטוטו גולים. ועד היום לא מצאנו את כולם, או את רובם, ואין לנו בכלל מושג. אז זה לא שהוא עכשיו מדבר אליהם בגובה העיניים ובגובה הזמן, בכלל לא, הכל פה עתידי, וירפא את מזבח השם מהרוס. בכוונה התנ"ך מביא לנו את המילה ריפוי, זה משהו מאוד גבוה. אחר כך הוא לוקח 12 אבנים, אחר כך הוא מדבר על יעקב, שבשלב היותר גבוה הוא כבר יהיה ישראל, אבל שימו לב, לא מבטרים על שלבים, אי אפשר לקפוץ מדרגות, השלב הרוחני לא יכול לבוא לפני השלב הפיזי, מזה צריך ללמוד הרבה מאוד לחיים, אנחנו לא יכולות גם עם עצמנו לקפוץ מדרגות. הכל צריך להיות בנוי נדבך על גבי נדבך, אי אפשר לדרוש מילד בן 6 שיקום כל בוקר למניין, אי אפשר לדרוש מילדים קטנים מדרגה רוחנית שיהיו כבר תלמידי חכמים וצדיקי עולם. יש נטייה כזאת לפעמים. אחר כך מתאפסים, כשרואים שכבר הילדים גדלו ויש לך עוד גם קטנים, אז אתה קצת מתאפס עם זה ואתה מבין, ואתה נכנס לפרופורציות ואתה מבין את הקצב, ואתה משנה את ההסתכלות ואת הדרישות, ואתה מבין שיש זמן וכל אחד נבנה אחרת, וזה צריך להיות הרבה יותר לארג', אבל זה עיקרון מאוד חשוב, לא קופצים מדרגות, קודם כל בונים חזק מאוד את המדרגה של העולם הזה עם כל מה שזה קשור, הגוף, הנפש, כל מה שהגוף צריך, כל מה שהנפש צריכה. הרב בלייכר תמיד הדגיש לנו שפה בארץ ישראל, שזכינו להתחלת דגאולה, אנחנו לא צריכים לפחד מלאכול טוב ולשתות טוב ולחיות טוב וללמוד כמו שצריך. ודיבר על המון תחומים בחיים שצריכים לעשות אותם עד הסוף עם כל הכוחות, כמובן לפי מסגרות ההלכה, אבל אין לנו שום סיבה לפחד מזה. בגלות היו פחדים, כי בגלות לא היינו עם, כי בגלות לא היינו על אדמת הקודש, כי בגלות לא זרחה עלינו נשמתה של כנסת ישראל, והיינו פרטים עבודים, וכל אחד כדי לשמור על עצמו היה צריך מאוד מאוד לצמצם את עולם החומר, כי הגלות היא לא ארץ ישראל, זה לא נשמתה של ארץ ישראל. אז היה צריך מאוד להיזהר, לא להיפגע מעולם החומר, לא ליפול לעולם החומר, ההשפעה של הגויים ושל הגלות. פה הוא אמר, זכינו להיות פה, ואנחנו צריכים לחיות פה טוב. ולעשות את ה... לבנות היטב את המדרגה הראשונה. כמו שאנחנו אומרים בברכת המזון, הרחמנו, יוליכנו קוממיות בארצנו, זה בדיוק העניין. הרב צבי יודע להסביר, קוממיות שתי קומות. קומה פיזית, קומת החומר וקומת הרוח. כי אחרת היה צריך להיות הרחמנו, יוליכנו, אולי מילה אחרת, קומות. מה זה קוממיות? מילה מוזרה. אלא שתי קומות. הלאה, בואו נמשיך לפסוק הבא. ויבנה את האבנים מזבח בשם השם, ויעש תעלה כבית צעתיים זרע סביב למזבח, ויערוך את העצים, וינתח את הפר, וישם על העצים. אומרים חז"ל על הפסוק הזה, ויבנה את האבנים מזבח, ויעש תעלה, אומרים, תסתכלו בדף שנתתי לכם מלבי מקור אחד, שבנהו לשם השם, לקדשו בקדושת מזבח, ויעש תעלה, היה כדי לעשות נס במים, והיה כבית צעתיים, ופה העיקר, כשיעור חצר המשכן, שזה הגבול שהיא תתפשט בו הקדושה. שוב, מעשה סגולי, אליהו יוצר כאן חצר בגודל של חצר המשכן. ומתחילים לשפוך מים. למה לשפוך מים? הרי אנחנו רוצים שתרד אש מן השמיים, המים יפריעו לאש. למה לשפוך מים? מה? נס עוד יותר גדול, בדיוק, להבליט את הנס, ויעש תעלה, ויערוך את העצים, וינתח את הפר, וישם על העצים, ויאמר מילאו ארבעה חדים מים ויצקו על העולה ועל העצים, ויאמר שנו וישנו, ויאמר שלשו וישלשו. זאת אומרת, כמה פעמים שופכים מים? שלוש פעמים. תסתכלו במקור שלוש, תסובבו את הדף לרוחב, ויצקו. מה זה ויצקו? אלישע יצק על ידיו, ונעשו אצבעותיו של מי? זהו, זה פה, אני אף פעם לא יודעת. ויצקו, אלישע יצק על ידיו, על ידיו של עצמו או על ידיו של אליהו? לא יודעת. ואלישע יצק על ידיו ונעשו אצבעותיו, יכול להיות של אלישע, ונעשו אצבעותיו כמעיינות. האצבעות של אלישע בדרך נס, כל אצבע הופכת למעיין. והמים מתמלאים, 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 ונתמלא התעלה, הוא שנאמר, מה כתוב כאן? שזה אלישע בן שפט אשר יצק מים על ידי אליהו. אז אולי הידיים הם כן הידיים של אליהו, והאצבעות הם כן האצבעות של אליהו. קשה להבין פה מהרש"י הזה. אם מישהי תדע, אז אני אשמח לשמוע את התשובה. בכל אופן, כל מה שקורה כאן זה ניסים על גבי ניסים על גבי ניסים, עם החדרת כל מיני ערכים מאוד בסיסיים, כמו 12 השבטים, חצר המשכן, יעקב ועל גביו ישראל, שזה עתיד, משהו עתידי מאוד גדול שאליו אנחנו שואפים. וילכו המים סביב למזבח פסוק למדי, וגם את התעלה מלא מים. והיא בעלות המנחה, כבר אנחנו אוטוטו לפני שקיעה, והיגש אליהו נביא ויאמר, עכשיו הוא מתפלל, השם אלוהי אברהם, יצחק וישראל, היום יוודע כי אתה אלוהים בישראל ואני עבדך, ובדברך עשיתי את כל הדברים האלה. ענני השם, ענני, וידוע העם הזה כי אתה השם האלוהים, ואתה הסיבות את ליבם אחורנית. שוב, אם יש לכם שאלות, הערות, קושיות על הפסוקים האלה. פתאום מה?
אליהו אומר לו, תראה שאתה כדי שהם יהיו.
כן.
אבל שחלטה שהם לא יהיו.
נכון, אבל מה הכוונה? מה השאלה? מה השם החליט שלא?
שהם לא ידעו אותו.
אז על זה, על המשפט הזה עצמו יש קושיה כבר. נכון? איך אתה, אליהו הנביא, בא ואומר לקדוש ברוך הוא, אתה סיבות את ליבה מחורנית. מה זה בעצם? מה אליהו עושה כלפי השם? מאשים אותו. סליחה, איך אתה מעיז להאשים את ריבונו של עולם? וחוץ מזה, מה זאת אומרת? השם? השם? למה אתה מתכוון, אליהו הנביא, כשאתה אומר שאלוהים הסב את ליבם אחורנית? אלוהים גרם להם עכשיו לא לעבוד את השם, אלא לעבוד עבודה זרה כבר כמה דורות. יש ברירה חופשית. יש אפשרות לעובדה שהיו גם הרבה צדיקים. מה זה ואתה הסיבות את ליבם אחורנית? למה הוא מתכוון? זה א', ב', איך אתה מאשים? וג', עכשיו תשאלי את השאלה שלך, כי נראה לי שזה לא משהו שאני אמרתי.
זה אפשר להגיד, אם כן השאלה שלך, זה ישנה
את זה, ישנה למה?
שזה
וידוע העם הזה. נכון, זאת אומרת, אם אתה פועל בצורה הזאת, שאתה בעצם מסב את ליבם, אז איך עכשיו אתה תשנה את ההנהגה שלך ותגרום לזה שהם ידעו, כן?
כן.
יופי, עוד שאלות? יש פה הערה של אלשך מאוד מעניינת. במקור 4. הוא מתייחס לזה שאליהו הנביא אומר, השם אלוהי אברהם, יצחק ויעקב, ולא אלוהי אברהם, אלוהי יצחק, אלוהי יעקב, כמו שהנוסח של תפילת 18, נכון? כל אחד מהאבות מקבל לפניו את האלוהי, והוא אומר שלמה אליהו נקט בנוסח הזה. מקור 4. הנה על הדרך הזה תהיה כוונת אליהו ששיתפן יחד. את מי הוא שיתף יחד? את שלושת האבות, לומר אלוהי אברהם, יצחק ויעקב, ולא אמר אלוהי אברהם, אלוהי יצחק ואלוהי ישראל, כי התחברותם ממהרת קבלת התפילה. זאת הערה מעניינת שרציתי להביא אותה לפניכם. זה כמובן לא להלכה, אנחנו הולכים לשנות את תפילת 18, את הנוסח שלה, חס וחלילה. אבל אם מישהי מתפללת מעומק ליבה, אז שתדע שאם אלשיך אומר שזה ממהר קבלת התפילה, אז למה לא להשתמש בזה? אז כשאנחנו פונות אל הקדוש ברוך הוא, יש פה איזשהו כלי שאפשר להשתמש בו, שהוא כנראה פועל. לקבוץ את שלושת האבות יחד באמירה אחת. עכשיו, מה באמת אליהו אומר פה? קודם כל, מוזר הביטוי ענני השם ענני. אנחנו מכירות את זה כי זה כבר שגור בתפילה של ימים נוראים. עננו השם, עננו למען זה, למען זה. אבל זה לקוח מפה. וחז"ל שואלים, למה פעמיים? למה אליהו כופל פעמיים? וגם שואלים כמובן תמיהה מאוד גדולה, ואתה הסיבות הליבה מחורנית. אז שני הדברים האלה אני רוצה עוד להתייחס היום. וזה במקורות שמונחים לפניכם, מהרב זצ"ל, מקור 9, נתחיל במקור 9. חז"ל מאשימים פה את אליהו הנביא, ולא רק אותו, אלא גם את חנה, שהם הטיחו דברים כלפי מעלה. לומר דבר כזה לקדוש ברוך הוא, אתה הסיבותה את ליבה המחורנית, זאת התחה. מה זה הסיבותה? סובבת. זה מלשון, הוא הסב, כולנו מסובים, כן? להסב, זה כמו סביבון, זה אותו עניין, אתה הסיבותה, סובבת את הלב שלהם חורנית. וגם חנה התיחה דברים כלפי מעלה בזה שכתוב, ותתפלל חנה על השם. יש לה טענות על השם, הרי אנחנו מתפללים אל השם. אז הרב מסביר פה, אנחנו לא נקרא את הכל. תסתכלו בערך מאמצע הפסקה מהמילה אבל. יש לכם? פסקת, במקור ת', אתם רואות? אתה רואה את המילה אבל בערך באמצע? אז קודם כל הוא אומר שאליהו הנביא וחנה הם מהיהודים המסוימים שנקראים שלמים. זאת אומרת שיש בהם כבר שלמות בהכרה הפנימית שלהם, בבחירה שלהם, באישיות שלהם. הם יהודים שלמים. יהודים שלמים עובדים את השם. עם השכל, עם הרגש, כל האישיות שלהם מכוונת אל הקדוש ברוך הוא. אבל הוא אומר, כאשר הכירו שבמערכי לבבם המתחמץ, לא תתיישב תשוקת השלמות כראוי. זאת אומרת, כאשר האנשים השלמים והגדולים האלה נתקלים במצב שהמציאות איננה שלמה, זאת אומרת, לפי מה שהם רואים ולפי מה שהם מבינים שכלל בני האדם רואים, עם ישראל רואה, מה שעם ישראל רואה זה משהו שיכול להתפרש כעשייה לא טובה של הקדוש ברוך הוא. פגם. כשהם רואים שהקדוש ברוך הוא פועל בצורה מסוימת שיכולה להתפרש כפגם, על ידי כלל עם ישראל, לדוגמה, מה יכול, אנחנו יכולים להסתכל על הנהגת השם ולומר, רוצים יותר, רוצים אחרת, כן? יכולים לכעוס על הקדוש ברוך הוא, על איזה שהם הנהגות שהוא עושה, על איזה שהם דינים שהוא עושה, על איזה שהם דברים שקוראים וכואבים לנו. עכשיו צריך להבין שפה מדובר ברובד הכלל, לא מדובר ברובד הפרטי, שרציתי לעשות משהו ולא הולך לי. זאת אומרת, לדוגמה, אני בונה בית ועכשיו אני תקוע כי אין לי כסף לגמור את הבנייה, אני לא יכול להיכנס לבית. לא מדובר על מקרה פרטי, שאז אני, אם אני אדם בינוני, אז אני עלול לחוס על הקדוש ברוך הוא, למה עצרת אותי? אני בונה בית, הכל היה מתוכנן, הכל היה בסדר. לא מדובר פה לעניינים פרטיים. אותם אנשים גדולים, שלמים, מה כואב להם? כואב להם אם חלילה יהיה חילול השם. כל השאיפה שלהם זה שיהיה קידוש השם בעולם ושיהיה ריבוי של כבוד השם בעולם. כשהם רואים שיש מציאות שיכולה להפחית את כבוד השם ושהעם מסתכל על זה ורואה בזה אולי פגם, פה ליבם מתחמץ. והרב עכשיו יסביר. מבחינה שכלית הם מבינים שמה שהשם עושה זה, כל מה שהשם עושה זה לטובה. את זה הם מבינים מבחינה שכלית. אבל מבחינה רגשית יש להם כאב מאוד עמוק לאותם צדיקים עליונים. יש להם כאב מאוד עמוק. למה? על זה שיכול להיות שמתפתח פה חילול השם מצד המבט היותר פשוט של האנשים היותר בינוניים ופשוטים. ולכן, אבל כאשר הכירו שבמערכי לבבם המתחמץ לא תתיישב תשוקת השלמות כראוי, הלב שלהם כואב, מתחמץ על זה שיש כאן איזשהו מצב של חוסר שלמות, עד אשר יוציאו מן הכוח אל הפועל מרוחם נגד המושג להם, נגד כיסופם הפנימי אל השלמות האמיתית. במצב כזה, אותם צדיקים שליבם מתחמץ, כי הם נחשפים אל קידוש השם המוחלט, ומה הם רואים? הם רואים ההפך. במקום הזה, מכיוון שהם אנשים שלמים, ואנחנו לא נחשוד אצלם שיש להם איזושהי נגיעה פרטית, או שיש פה איזשהו כעס פרטי שלהם, כל הרגש שלהם שמתחמץ, זה בגלל שהם חוששים לכבוד השם בעולם, ומתוך כך מתפרץ אצלם איזשהו רגש שמתיח כלפי הקדוש ברוך הוא טענה. למה אתה מתנהג כך? למה זאת ההנהגה שלך? תיצור הנהגה שהכבוד שלך יתגלה. תיצור הנהגה שכולם יגידו השם אחד ושמו אחד. תיצור הנהגה שכולם יגידו קדוש קדוש קדוש. למה אתה יוצר הנהגה כזאת שאנשים יכולים לחשוב שכל מיני מחשבות עליך וכעסים וכולי וטרוניות? אולי לזה אליהו מתכוון, ואתה הסיבות את ליבם אחורנית, שהקדוש ברוך הוא לפעמים בהנהגה שלו יוצר מצבים חלקיים, חסרים. אז אנשים אומרים, טוב, אז אולי הוא לא יכול. אז אותם אנשים צדיקים ושלמים, ליבם מתחמץ ומתכווץ וכואב, ויוצאת מתוכם צעקה אמיתית כלפי ריבונו של עולם, צעקה אמיתית, נכון, הם התיחו דברים כלפי מעלה, אבל מכיוון שהם אנשים שלמים, להם מותר. כך אומרת הגמרא בברכות, ואת זה מביא הרב בעינייה ומסביר. אז הם מצאו לנכון להתיר לנפשם את הרגש הקדוש הזה. אצלהם, לאותם אנשים צדיקים, מותר לפרוק את הרגש הקדוש הזה, מותר לומר את זה כלפי, מותר להם לומר כלפי הקדוש ברוך הוא את האמירה הזאת. אף על פי שאיננו על פי טהרת השכל. זאת אומרת, מבחינה שכלית, יש פה בעיה. מה זאת אומרת? אם הקדוש ברוך הוא החליט ככה, זה מה שטוב. אם הקדוש ברוך הוא החליט, חנה, שלא יהיה לך ילד, זה מה שטוב. זה מה שטוב לך, זה מה שטוב לעם ישראל. חנה בכל זאת מתיחה דברים כלפי מעלה. למה? מפני, לא מגלל שכואב לה, שלעומת כולם שיש לה אין, לא מהצד הפרטי. חנה, ברוח קודשה, מבינה שהיא אמורה להביא בן קדוש לעם ישראל שיושיע את ישראל מיד הפלישתים. היא מבינה את היכולות, היא מבינה את הכוח, ועל זה מתחמץ ליבה, על הפספוס הזה. על חוסר קידוש השם שהיה יכול להתגלות והוא איננו מתגלה. וככל שעוברות השנים, חנה משתכללת, בעלה משתכלל. הנשמה של הילד הזה עומדת ומצפה ואיננה מגיעה לאיזשהו מימוש, לאיזשהו מיצוי, ואז פורץ ממנה הרגש הזה שהוא לטובת כלל ישראל, ולכן מותר לה, כי אף אחד לא יחשוד באנשים הגדולים האלה, כמו חנה או כמו אליהו, שהם מבקשים לעצמם. זה ברור, מדובר פה באנשים שלמים, מדרגות גבוהות, שאי אפשר להבין אותם. אז מצאו לנכון להתיר לנפשם הרגש הקדוש הזה, אף על פי שאיננו על פי טהרת השכל. למה? מפני שעל ידי התגברות הרגש לשאיפת השלמות, כשהרגש זועק בגלל שאני רוצה את כבוד השם בעולם, מזה יוולד באמת כבוד שמיים אמיתי. שהוא ביותו יצורב בייחוד בעלי הבחירה, כשזה בא לא סתם מיהודי צדיק, אלא מיהודי צדיק שלם, שהרב קוק מכנה אותו פה בעלי הבחירה שבהם. אליהו הנביא, חנה, הם אנשים שהם בעלי הבחירה. מה הכוונה שאנחנו רואים למשל על מישהו, הוא בעל הבית? מה הכוונה? הבית שייך לו. זאת אומרת, מה הוא?
הוא המנהיג של הבית.
הוא המנהיג של הבית. זאת אומרת, הם כבר יש להם סוג של מנהיגות, הם שולטים על הבחירה. אנחנו בוחרים, אנחנו בתוך המסלול, בוחרים כל יום מחדש, פעם כן, פעם לא. הם בעלי הבחירה. יש להם כבר בעלות על זה. הם לא בתוך המאבק, הם מעליו. כן? כמו בעל הבית, כל הבית שלו. הוא לא צריך להיאבק לא על הרהיט הזה, ולא על הרהיט ההוא, ולא על בני הבית, כולם שלו. נכון? אותו דבר, הם בעלי הבחירה. הם כבר בחרו, יש להם כבר שלטון על זה, הנהגה על זה, זה כבר שייך להם. הם כבר לא בתהליך, הם כבר מעל זה. אז אותם אנשים שהרב מכנה אותם בעלי הבחירה שבהם, שלמים במעשיהם ובמידותיהם, עליהם אנחנו לא נחשוד שהרגש שמתפרץ מהם הוא קטן, הוא בעייתי, ולהם הקדוש ברוך הוא נותן את האפשרות לזעוק את מה שבליבם, כי מה שבליבם זה רגש גבוה, טהור, כלל ישראלי, שרוצה רק את הופעת השם בעולם עוד יותר. אז זה אולי מסביר את את האמירה של אליהו הנביא, ואתה סיבות את ליבם אחורנית. במה הוא הסב את? למה אליהו אומר את זה? זה אנחנו נלמד כשנדבר על השם הוא האלוקים. כי בסופו של מעמד הר הכרמל, כשיורדת אש מן השמיים, עוד לא קראנו את זה, כל העם צועק, השם הוא האלוקים. כשנגיע לשיעור הזה, אז נסביר מה זה בעצם הסוואתה הסיבות את ליבם אחורנית, כי זה התיקון. אז כרגע לא ניכנס לכל ההסבר הזה, על עוד עניין אחד אני רוצה לדבר, וזה למה יש פה כפילות. ענני, השם ענני, וידוע העם הזה, כי אתה השם האלוהים, ואתה הסיבות את ליבם אחורנית. אתם רואות איפה אני קוראת? אולי רגע נקרא את זה עד הסוף, רק בשביל הסיפור, פסוק למד ח'. ותיפול אש השם, כן, אחרי שאליהו הנביא מתפלל. דרך אגב, נביאי הבעל התפללו. נכון. הם אמרו, עננו הבעל. ויקראו בשם הבעל, ויאמרו, עננו הבעל. לא, אין כאן איזושהי פריסה של תפילה. לעומת זאת, אצל אליהו הנביא אנחנו כן רואים תפילה, תפילה שהיא תפילה, כן? לא רק הוא לא רק קורא בשם השם, הוא לא רק אומר ענני השם ענני, אלא יש פה ממש תפילה שכוללת את ההתחה הזאת כלפי מעלה וכוללת את האבות, שוב עוד עיקרון שאליהו הנביא מחבר פה במעמד הר הכרמל את שלושת האבות, את השורשים, תזכרו, כן, נזכרתם ביעקב, ישראל, בית מקדש, משכן, אחדות, עתיד לעתיד לבוא שררה, שעם ישראל יהיה אור לגויים, ואל תשכחו, אברהם, יצחק וישראל, אלה השורשים, מפה הכל מתחיל. ובואו נראה מה קורה. ותיפול אש ותאכל את העולה, ואת העצים, ואת האבנים, ואת האפר, ואת המים אשר בתעלה, לכך. זאת אומרת, ירדה אש עוצמתית מאוד, שקילתה את הכל. כל כמות המים האדירה שהייתה שם לא הפריעה לה. וירא כל העם ויפלו על פניהם ויאמרו, השם הוא האלוקים, השם הוא האלוקים. שזאת אמירה מאוד, מאוד עמוקה. לא לחינם אנחנו אומרים את זה ביום כיפור בתפילת הנעילה. נדבר על זה שיעור שלם. מה זה? השם הוא האלוקים. ויאמר אליהו להם, תפסו את נביאי הבעל, איש אל ימלט מהם, ויתפסו. ויורדם אליהו אל נחל קישון, וישחתם שם. ויאמר אליהו לאחאב, עלה, אכול ושתה, כי כל המון הגשם. עוד שנייה יורד גשם, אתה יכול עכשיו להיות שמח, לאכול לשתות. והיה לאחאב לאכול ולשתות, ואליהו עלה אל ראש הכרמל. ויגהר ארצה, וישם פניו בין ברכיו. המשימה שלו לא נגמרה. ויאמר אל נערו, עלה נאבט דרך ים, ויעל ויבט, ויאמר אין מאומה. ויאמר שוב, וכך היה שבע פעמים. אליהו שם את הפנים בין הברכיים, הנער עולה לראות אם יש איזשהו סימן לגשם, שש פעמים כלום. רק בפעם השביעית, והיא בשביעית, ויאמר, הנה אב קטנה, כחף איש, עולה מים. ויאמר אליהו, ויאמר, עלה, אמור אל אחאב, אסור ורד, כן, תעלה על המרכבה, תתארגן, ולא יעצורך הגשם. ויהי עד כה ועד כה, והשמיים התקדרו אבים ורוח, ויהי גשם גדול, וירכב אחאב הילך ישראלה, ביד השם הייתה אל אליהו וישנס מותנה וירוץ לפני אחאב עד בואכה ישראלה. תראו איזה כבוד הוא נותן, מלווה את אחאב לבית שלו, היה לו ארמון גם בעמק ישראל, לא רק בשומרון. תראו איזה כבוד. אדם בגיל שלו, בן כמה הוא? דיברנו על זה. כמה מאות? שתיים, שלוש? תעצרו אותי. קרוב לשש. ככה הוא צריך להיות, לפי פנחס זה אליהו, לפי החשבון שקראנו את רשי, אני לא יודעת אם אתם זוכרות, אז זה גיל מופלג, ובכל זאת הוא רץ לפני המרכבה של אחאב. למה? לפני רגע, איזה ויכוח היה ביניכם? אתה עוכר ישראל. עכשיו אתה רץ לפני המרכבה שלו, מלווה אותו, למה? אז בזה נתרכז אחרי פסח. ונלמד בעזרת השם את קדושת הממלכתיות הישראלית. מפה חז"ל לומדים שיש לתת כבוד למלך ישראל. באשר הוא, מפה הרש"י לומד, מפה הגמרא לומדת. אז בזה בעזרת השם אחרי פסח. זה יהיה לקראת יום העצמאות, זה יהיה מעניין. עכשיו אנחנו נתרכז בעניין של ענני השם, ענני. למה הכפילות? עוד פעם לומר ענני, כמו שאנחנו שמות לב, לכל מילה בתפילה יש משמעות. אז למה אליהו הנביא רואה לנכון לתת פה דגש, לתת פה עוד מילת לחץ לקדוש ברוך הוא, שיענה לו, שהמעמד יצליח, שאכן תרד אש, שהעם יווכח מי צודק, כן, למה, ממה הוא חושש? הוא פוחד שאולי השם לא יענה לו? מעולה. איך ידעת? אני אמרתי? יפה מאוד, כל הכבוד. זה נכון מאוד. ויש עוד תשובות נוספות. זה ענני השם ענני, כמו שאנחנו יודעות, אליהו הנביא לא עשה את מעמד הר הכרמל מציווי השם. לא היה פה. מה?
זאת אומרת, חשבתי שהשם היה לנו בגלל
נכון, בדיוק, וזה מצטרף ביחד. אין ציווי מצד אחד, מצד שני, אתה עושה כאן מקריב קורבן מחוץ לבית המקדש. וכמה שאתה מאמין שזה הוראת שעה, עדיין הקדוש ברוך הוא עוד לא בדיוק תקשר איתך בעניין הזה. אולי לא יצליח. ענני השם ענני. אליהו הנביא אומר, ובדברך עשיתי את כל הדבר הזה, את כל הדברים האלה. איך אתה אומר שעשית את זה בדבר השם? הרי אין ציווי, השם לא ציווה, קום, עלה להר הכרמל, לסוף את כל העם, ואני אומר לך כך וכך. לא, זה הכל מדעתו. אז למה הוא אומר, ובדברך עשיתי את כל הדבר הזה, את כל הדברים האלה? כי אליהו הנביא, כל האישיות שלו, כל המציאות שלו, זה להביא, זה לעשות את רצון השם בעולם. כל מה שהוא עושה, מכוון להגדיל את כבוד השם בעולם, כמו שאמרנו קודם. אז כמו, כל מה שאני עושה, כך הוא רואה גם את מעמד הר הכרמל, נכון שאין ציווי, אבל אני עושה את זה רק מתוך מגמה אחת. מגמה אחת ברורה, להיות צמוד לרצון שלך. מה הרצון שלך? הרצון שלך להגדיל את כבוד השם, הרצון שלך להגדיל תורה בעם ישראל, הרצון שלך זה שהם לא יפסחו על שתי הסעיפים והם יאמינו רק בך ולא בשום דבר אחר. אז זה מה שאני עושה. בגדול זה מה שאני עושה. ולכן זה על פי ציווי. כי זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה, שנאמין בו. אז אליהו הנביא בטוח בזה שהוא עושה את הדברים על פי מגמת השם, אבל עדיין יש לו פה איזשהו חשש לא לגמרי ברור. והרב קוק מסביר בפסקה שתכף נקרא, אני טיפה אקדים כי זה באמת השפה שלו קצת קשה, הוא אומר שיש לקדוש ברוך הוא שני סוגים של ניסים. למדתן קצת על ניסים, חנוכה אולי קצת הזכרנו, יש לקדוש ברוך הוא שני סוגי ניסים. אתם יכולות אולי לעלות על זה?
כאלה שהם גלויים וכאלה שהם דרך הטבע.
מצוין. תפרטי קצת, מה הכוונה גלויים?
גלוי זה למשל...
אם תרד פה אש מן השמיים, זה נס גלוי?
כן. כאילו שממש רואים את זה פיזית וזה ברור לכולם שזה נס, ויש נס דרך הטבע, שזה כאילו דרך התופעות הרגילות, אבל זה נס.
זה נס או שזה השגחה? קודם כל צריך להבין, נס זה שינוי חוקי טבע. זה חייב להיות שיש שינוי חוקי טבע. במגילת אסתר היה שינוי של חוקי טבע. ירד פתאום גשם בקיץ, השמש נעצרה, נבקע הים. היה? אז מה זה?
השגחה.
זאת השגחה. לא היה פה נס של שינוי של חוקי טבע. נס זה שינוי חוקי טבע. עכשיו לכו על זה. חייב להיות שינוי של חוקי טבע. אז איזה שני סוגים של ניסים יכול להיות? יכול להיות נס שהוא פלא עצום וגדול, שכל מי שמסתכל על הנס הזה הוא בהתפעלות, והוא מבין שהקדוש ברוך הוא עשה פה את הכל מההתחלה ועד הסוף. אין שום סיכוי שמישהו יגיד על נס מהסוג הזה שאולי זה איזשהו כישוף. להטות. למשל, איזה ניסים מהסוג הזה יכולים להיות? לא. קריאת ים סוף. אולי מכת בכורות. חלק מהמכות גם החרטומים ידעו לעשות בלהטותיהם. ידעו להפוך מטה לתנין, ידעו להפוך מים לדם. היו להטותים, ובתקופה הזאת זה היה מאוד נפוץ. והיו אנשים שהתעסקו בזה. מה? אז רגע, שנייה. אז יש, קודם כל יש שני סוגים. יש נס שהוא פלא מוחלט שלאדם אין בו שום התערבות, הוא עומד מתפעל מול העוצמה האלוקית, והוא מבין שריבונו של עולם זה נצח, זה אינסוף, זה יכולת בלתי ניתנת לתפיסתו של האדם. איפה הוא, האדם, נמצא מבחינת הנס? קודם כל יש לו התפעלות, הוא בתוך חוויה, זה משהו רגשי, כן? עכשיו הוא מחובר לזה? הוא מאמין בנס, נכון? אבל האם הוא מחובר לזה?
לא,
הוא צופה בנס. הוא צופה בנס. הוא מבחינתו פסיבי. הוא צופה בנס. עכשיו, ישנם ניסים שהם ניסים, כן? יש פה שינוי של חוקי טבע. תרד עץ מן השמיים. היאור יהפך לדם. פה האדם מתלבט. הצופה מתלבט. רגע, זה מעשה אלוקי, אבל זה גם יכול להיות אולי איזשהו כישוף. כי גם בני אדם לפעמים יכולים לעשות את זה, לא בסדר גודל של כל היאור, אבל כוס, אולי כוס מים יכולה להפוך לדם אם יהיה פה איזה אדם מחשף להטוטן, לא יודעת, פעם עשו. איך הפכו מקל לתנים והפוך? איך הם עשו את זה? היו להם איזה שהם כוחות. אז כשקוראים ניסים כאלה שהאדם מתלבט, פה הוא לא פסיבי. פה הוא מתלבט. ומה קורה כשאדם מתלבט? מה עובד אצלו? השכל. אז מה אנחנו רוצים? שתהיה חוויה מטורפת, רגשית, שוואו, ואני פה והאלוהים שם, ואני פסיבי, או שאנחנו רוצים שהאדם יתלבט, יתחבט, יעלה את זה לתוך השכל שלו, ויעשה איזושהי עבודה. על זה הרב מדבר. ואומר שאליהו הנביא מתפלל שהם יתפסו את זה כנס שהוא נס, אבל שתהיה להם בתוך הנס הזה גם איזושהי עבודה. ולמה? למה חשוב שלאדם תהיה עבודה בתוך התהליך, שהוא לא יקבל מתנה מוחלטת מאלוהים, התפעלות מוחלטת? בדיוק, הם עוברים איזשהו תהליך, הם עושים עם עצמם חשיבה והם מגיעים להחלטה. אז אליהו הנביא קודם כל מתפלל שבאמת תהיה להם שותפות, ושהשותפות הזאת תביא אותם להחלטה הנכונה, כי הם פוסחים על שתי הסעיפים. אז הוא מבקש מהקדוש ברוך הוא שתהיה פה, יהיה פה נס, יהיה פה פלא, אבל שיישאר מקום לעבודה שלהם, כי הוא כל כך רוצה שכשהם ילכו הביתה, יישאר להם משהו ביד. שזה לא יהיה בום ונגמר. אז זה מה שהרב מסביר. למה אמר אליהו מקור 8, ענני השם ענני בית פעמים, ענני שתרד אש מהשמיים, וענני שתשיח את דעתם, שלא יאמרו מעשה כשפים הם. עכשיו הוא מסביר, תכלית האמונה האמיתית היא השלמות במעשים ובמידות הבאות לרגלה. והנה הערת השכל היא מעולה מאוד כדברי החובות הלבבות, והיא באה גם בלא ניסים. הכי טוב זה שאדם ילמד תורה ויכיר את הבורא ותהיה לו אמונה תמימה בלי ניסים. כי אם ההכרה התאורה בעירת אלוהים וחמדת המידות הטובות, וזוהי תכלית מעלת הנפשות. זה התכלית, לא צריך ניסים. על כן, ראתה תמיד ההשגחה האלוהית שהתנהגו הניסים בשעתם באופן שיכשירו את הנפשות להתנדב לדרך הישרה מהערה שכלית. זאת אומרת, תמיד כשהקדוש ברוך הוא רצה לתת לנו נס, הוא העדיף שהנס יהיה כזה שהוא ישאיר מקום לעבודה השכלית. עכשיו, בילדות האומה זה לא היה. ביציאת מצרים היו לנו ניסים גדולים, מופלאים, שלא השאירו מקום לעבודה שכלית. למה? כי זאת ילדות האומה. אז עוד היינו ילדים מבחינה המדרגה האמונית שלנו, והיינו צריכים פה וואו עצום וגדול ומופלא כדי להתחבר לקדוש ברוך הוא. האמונה שלנו עוד הייתה מאוד מאוד מצומצמת, ילדותית, קטנה, לא מפותחת. ככל שעוברות הדורות, עוברים הדורות, הקדוש ברוך הוא שואף לא להביא לנו ניסים, זה א', ב', אם להביא נס, אז להשאיר מקום לעבודה השכלית. כן, זה הוא אומר, שיכשירו את הנפשות להתנדב, שאדם יתחיל לחשוב לדרך הישרה, מהערה שכלית. על כן, כל מקום שיספיק, יותר טוב שיהיה הנס שלא באופן פלם נפלא. אתם איתי? כי אם באופן הקרוב, באיזה צד לטבע. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא מעדיף להביא לנו ניסים, שמישהו עלול להסתכל על זה, שאולי זה מקרה, שאולי זה קרה בטבע. הרי גם הם ניסו להוריד אש מן השמיים, היו להטוטנים, הם היו יכולים לעשות משהו שתרד להם אש מן השמיים, באיזושהי, איך לקוסם יש, זריזות ידיים, ואיך הוא שולף פתאום ארנב מתוך כובע, ויש איזה שהם להטוטים, ויש גם איזה שהם כוחות, כישוף, גם האישה אלמנה חשבה בהתחלה של יהו, הוא סוג של מחשף, שמתוך הקמח, הוא מרבה לה את האוכל בבית. אז יש מקום לכזאת מציאות, שמצד עצמו עדיין יישאר מקום למתלונן, למתלונן זה אדם שהוא פוסח על שתי הסעיפים, יישאר מקום לומר שנעשה בלהט ובכישוף, כדי שתצא לפועל גם כן ההכרה השכלית, לעזור לבחור הדרך הטוב והנכון, שהיא דרך השם, שכולה דרכי נועם ונתיבות שלום, שיהיה להם חלל שבו הם יהיו חייבים לפעול בתוך החלל הזה, לא להיות פסיביים, ולנהל מערכת חשיבתית. מה קורה כאן? איך זה קורה? זה יד השם? זה כישוף? על כן אליהו, עליו השלום, השתמש בזה הנס, על פי שהיה מקום לומר מעשה כשפים הוא, אף על פי שהיה מקום לומר מעשה כשפים הוא, כדי שישתמשו ישראל גם כן בהערת שכלם, לעזוב דרכי החושך של העולם הזה. אז אליהו לקח פה צ'אנס מאוד גדול. למה? כי היה חשוב לו לפעול בדרך הזאת של הנס, שמשאיר מקום להתלבטות. הוא היה מוכן לקחת את הצ'אנס הזה, למה? אך ורק בגלל מה שאת אמרת, שהם יפעילו את השכל, שהם יהיו שותפים, ושמשהו מכל התהליך הזה יישאר, אפילו אם לא לאותו רגע, לאותו דור, זה יחלחל, זה יוטמע לדורות הבאים, שעם ישראל עשה פה משהו מבחירה. אם אנחנו הולכים בקו הזה של כל מה שאליהו הנביא פועל כאן, כל הסודות שהוא מכניס, וכל הסגולות שהוא מכניס, וכל העתידיות והשורשיות שהוא מחדיר, זה עוד משהו שהוא מחדיר, שחשוב לו מאוד להחדיר, ולכן הוא לוקח את הצ'אנס, ולכן הוא מגביר תפילה על תפילה, ענני השם, ענני, וידעו העם הזה, כן, איך זה הולך? וידעו העם הזה, כי אתה השם האלוהים. אני לוקח את הצ'אנס ואני אבקש ממך שתפעל פה בעניין הזה, שכשהם מתלבטים, כן, לא, כן, לא, תיתן להם דחיפה קלה לכיוון שלנו. אז זהו, עד כאן, והיום. תגידו לי רק, יש שבוע הבא שיעור או לא? בעצם א' ניסן.
שבוע הבא יש,
זה עוד לא א' ניסן. שבת זה עוד לא א' ניסן, השבוע
הבא. שבת,
זה א'. בשבת זה א'. אז רגע, בוא נחשוב שנייה, שבוע הבא.
אני חושבת, אבל שבזמן שחוזרים פה, כאילו בשבוע
שחוזרים
ביום
העצמאות. אז שלישי לא יהיה שיעור?
כאילו, אם זה רביעי, אז נסע יום העצמאות.
איך זה יכול להיות? מתי אתם חוזרות? בקף זין? עשרות בלמד ניסן. נו, אבל יום העצמאות זה היי באייה. ניסן.
יום העצמאות זה יום חמישי.